כמעט מה שריחות חנוכה, דבר עליכם, זו העונה. מתי מתחילה עונת חנוכה? לפי המאפיות זה יום אחרי שמחת תורה, כבר יש סופגניות, אז במאפיות, אז נראה לי זה... חנוכה מתחילה הרבה לפני, אבל חנוכה זה באמת, באמת מחר בערב, כמו שאתם יודעות. אני רוצה ללמוד איתכם משהו מהרב זצ"ל, שהוא פחות נוגע בצורה ישירה למדרשים ולמאמרי חז"ל על מה שהיה במפגש, הרב קורא לזה, מפגש עם היוונים, כן? המפגש הזה. והרב הוא יותר מאשר דברי חז"ל שהם מתארים את הגזרות, את השתלשלות העניינים והקרבות והגבורה הגדולה, הישועות הגדולות והניסים הגדולים, שזה ודאי העיקר, כי זה מה שחז"ל מתארים. הרב מנסה להיכנס בין השורות של חז"ל, מנסות להבין מה במפגש, לא רק המפגש התרבותי והצבאי מול יוון, אלא המפגש הרוחני, המפגש המהותי. כלומר, אמנם דניאל התנבא על ארבע מלכויות שהן קמות על ישראל. מי שלומד היסטוריה יודע שהרבה יותר מארבע מלכויות התגרו בישראל, ומי יודע עוד מה מחכה לנו. עשרות מלכויות גדולות מאוד בעולם, שרובם כבר נכחדו, הרימו סוד על ישראל, רצו לפגוע בישראל. אבל בנבואה מודגשות ארבע מלכויות בנבואה דניאל. מלכות הראשונה זו בבל, כן? לא מצרים, למרות שמצרים יש לנו חשבון ארוך איתם, אבל המלכות הראשונה זו בבל. המלכות השנייה זהו פרס מדי, המלכות אחת זה אמן, זה פורים. מלכות השלישית זו יוון. מלכות הרביעית, יש מחלוקת בחז"ל האם זה אדום או ישמעאל. למעשה אנחנו סובלים גם מאדום וגם מישמעאל, אבל המלכות הרביעית שעליה התנבא דניאל לפי כל הראשונים, פרט לדעה אחת, פרט לאבן עזרא, שדעתו מאוד חשובה, אבל הוא בדעת מיעוט פה, כל הראשונים שמלכות רביעית זה באמת מלכות אדום, רומא, עשיו ו... העולם המערבי, נוצרי היום. אבל זה לא הנושא של השיעור. הנושא של השיעור שלנו זה מה זה המפגש שלנו עם יוון. כי המפגש שלנו עם יוון, גם צבאית וגם רוחנית, היא לא נגמרה. מה הכוונה שהיא לא נגמרה? אולי מבחינה צבאית היא נגמרה. מה זה יוון היום? מה יש ביוון? כן, לא, אבל יוון, האימפריה היוונית הייתה אימפריה, עם בשורה בכל העולם, תקופה הלניסטית, הלכה וכבשה ארצות והכניסה את העולם התרבותי שלה. מה זה יוון היום? מה יש ביוון היום? כלום. שום דבר. זה... לפני בערך 30 שנה הם הגיעו לקריסה כלכלית טוטלית ביוון, פשיטת רגל לאומית, כן? זה נוגע לשיעור פה, מה שאני רוצה לספר, זו ידיעה היסטורית שאתם לא זוכרות אותו, הרתעה את הידיעה הזאת, זה היה לפני בערך 30 שנה, באמת פשיטת רגל גמורה לחלוטין, ועד כדי כך שהמון העם התחיל לשרוף בניינים במדינה, וזה היה שם איזושהי התמרדות נגד הממשלה, וישבו באום, כן, הצדיקים העליונים האלה באום, ואמרו, מה, נתקס את זה, מה עושים עם יוון? עכשיו, יוון זו אימפריה עתיקה, היסטורית, יש לה עבר מפואר, ו... כולי. התוכנית של האום הייתה או שאנחנו, והאיחוד האירופי זה, או שופכים המון 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 כסף לשקם את יוון, כן? או שפשוט ניקח את יוון ונחלק אותה כמו עוגה. נחלק אותה לארבע, וכל ארבעת המדינות השכנות, שלוש מדינות שכנות ליוון, כל אחד ייקח נתח של הקרקע, של אוצרות הטבע, של התושבים, יספח אותם, ישקם אותם כלכלית. כלומר, את האימפריה היוונית, אפשר פשוט לפרק. לא עשו את זה, מסתם עניינים רגשיים וסנטימנטליים, אבל זה יכול להיות הרבה יותר טוב. אני לא יודע מה המצב הכלכלי של יוון היום, זה לא כל כך מעניין אותי, אבל מה כן מעניין אותי? מעניין אותי השיקול דעת הבינלאומי. מתי מחליטים לפרק מדינה, ומתי מחליטים לא לפרק מדינה. אם מדינת יוון הייתה מבוססת כלכלית, אז מצוין, אז לא צריך לפרק אותה. כיוון שהיא כושלת כלכלית, אז צריך אולי לפרק אותה. כלומר, מה שיקול דעת שמצדיק או קובע שהאומה הזאת, המדינה הזאת, היא מוצלחת? מהי מדינה מוצלחת? מדינה שיש לה מספיק כסף. מה המדינה הנכשלת? מי שאין לו כסף. אני לא אומר, אנחנו צריכים כסף, צריכים לאכול, צריכים להתפרנס. אבל אם זה הקריטריון שקובע אם המדינה הזאת מוצלחת, מילא נגזור את זה גם לך, אנחנו מסתכלים על יחידים, אנשים יחידים. מי זה אדם מוצלח בעינינו? מי שהוא מסודר, יושב טוב, התקמבן, כל מילים, זה כל מילים, מילים כאלה, מילים של יש לו המון כסף. זה אדם מוצלח, נכון? כן? זה אומר שהוא חכם, הוא ניצל את חוכמתו לדברים החשובים, לצבור כסף, נכון? פעם ראיתם את הרשימה, פעם יש רשימות כאלה שסוקרים את כל האנושות, את כל העמים, את כל המדינות, את כל הדמויות והאנשים, ועושים רשימה של רשימת העשירים ביותר בעולם. למה לא עושים רשימת גומלי חסדים? רשימת הנפתנים? טוב, כי גם הנפתנים, גם גומלי חסדים רוצים להיות, לא רוצים שידעו את זה. מה זה? למי יש הכי הרבה כסף? זה כמו לעשות רשימה למי יש הכי הרבה ביצים במקרר. מי זה מעניין? או רשימת האנשים הכי גבוהים, או הכי נמוכים. מה זה משנה? לא, זה משקף השקפת עולם, סתורת חשיבה, שאדם מוצלח הוא מישהו צובר המון 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 כסף. הוא לא נגד כסף, לא נגד עשירות. כן, ויבוא יעקב שלם, שלם בתורתו, שלם בגופו, שלם בממונו. חז"ל אומרים, זה רש"י פרשת שבוע שעבר. ודאי, ודאי, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אבל זה לא הקריטריון המרכזי, ואפילו היחידני, שבו אנחנו בוחנים את האדם אם הוא מוצלח. זה השקפה היא לא שלנו, זה השקפה מערבית, רומאית, יוונית, איפשהו שם, באמצע. לא כך אנחנו אוכלים לאדם. שאתם מצליחות לשמוע הצעות שידוכים, אולי אתם בנושא, זה לא הדרכה פה, אני לגמרי לא מבין בזה, כן? אז דור, כמה כסף יש לו? מה הגובה שלו? מה המצב המקרר אצלו? איזה אות יש להורים שלו? זה שאלות מאוד רדודות. שאלות רדודות. אנחנו הולכים מהפנים, ודאי, הוא גם צריך למצוא חן, כן? צריך במראה שלו, וכן הבחור, צריך שהבחורה תמצא חן בעיניו, ודאי. אבל אנחנו מסתכלים על הפנימיות. מי זה אדם מוצלח? מי שלומד מסילת ישרים, הוא מצליח לחיות את זה, אפילו את פרק א', זה כבר אדם מאוד מוצלח בעיניו, כן? זה השקפת עולם שונה לחלוטין. מה זה אומה מוצלחת? מה זה אדם מוצלח? מה זה בית מוצלח? שוב, זה לא... מה זה בית מוצלח? בית שהוא הכי 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 מעוצב, והכי עשיר, ויש עוד כל הצרכים הגשמיים, צריך את הדברים האלה. אבל זה בית טוב? הוא גדל בבית טוב, הכוונה בית עם הרבה כסף? לא, הוא גדל בבית עם ערכים, עם פנימיות, עם רוחניות, עם יראת שמיים. בסדר? טוב, זה ה... הקדמה. עכשיו אנחנו נקרא פה איזה סיפור, שזה גם, זה בכלל לא קשור להדרכה לזוגיות. תבינו למה אני מקדים ואומר. בואו נקרא את זה. זו גמרא במסכת שבת, ואחרי זה יש דברים של הרב. אז בואו נקרא. לכולם יש דפים? אוקיי, זה בארמית. אני אקרא, אני אוסיף כמה מילים, רק לוודא שכולנו מבינים מה כתוב. אי חמתה. מה זה חמתה? חמות, נכון? חמות, לכל אחד בעזרת השם תהיה חמות. סיפורי חמות וקלה זה בדיחות, זה לא רוב בדיחות, זה גם מוזכר בחז"ל. לפני כל הבדיחות, לפני כל הסיפורים, זה כתוב בחז"ל. אבל זו חמתה, היא ממש נחמדה החמות הזאת, היא מאוד דואגת לקלה שלה. אי חמתה, דאב אסניע לי לקלתה. החמות הזאת שונאת את הקלה שלה. לפעמים זה, השמות שמורים במערכת, לא כתוב מי ומה, וזה. חמות שונאת את הקלה שלה, אבל מה? הקלה לא יודעת. הקלה לא ידעה. הקלה באה בתמימות. והחמות הזאת, היא מסתירה את זה. אמרה לי, אומרת החמות לקלה, זיל, תלכי, איקשית, לכי תתקשתי. במה? במשחה דאפרסמה. מה זה משחה דאפרסמה? זה שמן הפרסמון, לכי תעשי מבוסם. לכי תעשי מבוסם. עכשיו, שמן הפרסמון מוזכר כמה פעמים בגמרא, בתור בוסם שהוא בוסם מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חריף, והוא מתפשט למרחקים מאוד גדולים. כתוב שלפני חורבן בית ראשון, כתוב, ותלכנה בנות ציון, נטויות גרון, ויען כי גבו בנות ציון, ויש שם בילים בנבואה שמתארים איך שהבנות הסתובבו בחוסר צניעות, והכשירו את בחורי ישראל, הכשילו את בחורי ישראל, והיה שם, והיה גילוי ראיות מה שהיה שם לקראת חורבן בית ראשון. וכתוב שם שהם היו שמות משחה דאפרסמון, בתוך הנעליים שלהם, שזה יפזר ככה, הם דורכות על השמן הזה כל הזמן, וזה מפיץ ריח עצום, וזה לא סתם בוסם שיהיה אווירה, שאני ארגיש טוב עם עצמי, או שהסביבה מסביבי איזשהו ריח נעים. לא, זה משהו הרבה יותר חזק. אבל הקלה, אומרת חמותי, אומרת לי, תשמעי, עוד מעט יוצאים לאירוע, עוד מעט בעלי חוזר הביתה, בואי, תשימי בוסם. הקלה אומרת, וואי, זה חמות חמודה. כן, תנת לה עצות. אז לא הקשית הלכה, ושורה שנייה, אז לה, הלכה הקלה, הקשית, שמה את הבוסם. כי עתי, היא חוזרת, היא באה חזרה לסלון, עכשיו הכחמות, יש לה עוד עצה. זיל, תלכי אית לי שרגה, תביא את השרגה, את האש, את הנר. הוא נדליק נרות. נדליק נרות. נרות זה, במחזה, זה הרבה יותר תאורה. גם, כמובן, יש יותר תאורה, זה גם אווירה נחמדה, וזה תדליקי נרות. הקלה הזאת, איזה חמות, משהו חמל הזמן. אז לה, הלכה, אית לה שרגה, הביאה את האש, הדליקה, הביאה איזה אש, וככה מהתנור במטבח, אינפח בנורה ואכלת. עלתה באש. למה? כי החומר הבסיסי של הבוסם הוא... זה לא קרה באמת. וזה לא דרשה לשבע ברכות, כאילו, זה לא כדאי... אני אקד משפחה עם הרבה הרבה חוש הומור. עכשיו מה? עכשיו, הקלה היא אפילו... היא באמת... הבוסם הוא מבוסס על חומר דליק. ברגע שמביאים מדליקים אש, זה קלה מאוד תמימה. זו קלה עם תמימות, עם אמון, וחמות ארמומית. אלו יגידו בטח היפולניה, אלו יגידו בטח מרוקאית, אלו יגידו, זה לא משנה. זה, אתה מחזה, אין שמות, אין עדות, זה. אז סיפור נורא משעשע, זה בא בגמרא כהמשך איזשהו בירור הלכתי. ובאמת, במפרשים שהסתכלתי לגמרא, לא כתוב שם את השמות שלהם, לא כתוב את המקום, לא כתוב את הזמן, את התקופה. אז יכול להיות שזה סוג של משל כזה. בכל מקרה, הרב זצ"ל כן לומד בפה משהו משמעותי מאוד. לא רק שיכול להיות שיש שני אנשים, פה זה קלה וחמות, אבל שני אנשים, חברים או בני משפחה, שאחד באמת יש לו איזשהו אמון בשני, והשני בעצם מבשל לו חיסול. שלב, יש פה שתי שלבים, כן? את הבוסם ואז את האש, כן? אבל הרב ישר לוקח את זה למשהו כללי יותר. משהו כללי יותר. שאנחנו, הרבה פעמים יש אומות שברור לנו שהם נגדנו, יש הרבה כאלה, ויש אומות שברור לנו שהם לצידנו, שהם באמת מחזקות את ישראל. כרגע אומרים שהמדינה היחידה שתומכת בישראל זה איטליה. ככה אמרו בחדשות. המדינה היחידה שגינתה לחלוטין ותומכת לחלוטין. יותר מאמריקה, יותר מכל שאר המדינות. יש שם ראש ממשלה אישה, והיא מאוד מאוד שמרנית, מאוד נגד הפוסט מודרנית. כבר שנים, כאילו היא, כאילו, מה שנקרא, איך קוראים לה? ראש ממשלת איטליה, אישה, איטליה, והיא כאילו, צרכו איזה ברדיו, שהמקום היחיד שאפשר לטייל עכשיו, ישראל יכולים לטייל, זה איטליה.
וזה רומא, אז איך
היא... כן, כן. טוב, מה נשאר מאיטליה היום? מה יש באיטליה? אתה יודע, זה פיצה, מה יש להם כבר? אימפריה ששלטה בחצי מהעולם. כלום היום. אבל רומא זה שיעור אחר. עכשיו אנחנו עם יוון. בסדר, אומר הרב, היחסים האלה בין שני אנשים, שבו אחד יש לו אמון גמור בשני, ובעצם השני הוא ארמוני, והוא רק מציג את עצמו כאוהב, כנותן עצות, ובעצם מבשל את הנפילה בפח. את הכילוי הגמור, כמו שהאש היא מחלה דבר. כמו שיש את זה בני אדם, לפעמים, יש את זה גם בין אומות. שאומות באות ונותנות עצות לישראל, שיכול להיות שאותם העצות והרעיונות והדרכים של התמודדות במצבים מסוימים לאותה אומה זרה לנו, חיצונית לנו, זה מתאים. אבל לנו זה לא מתאים. לנו יש לנו נפש אחרת לחלוטין. יש לנו סדרי חיים שונים לחלוטין. אבל אנחנו לא שמים לב לזה. כן? אנחנו שומעים את ההצעה של בוסם, עוד מעט הרב הסביר מה זה, אחרי זה כבר הצעה של אש, זה כבר חמור מאוד. אז בואו נראה את זה בפנים. מה שיש בפרט, כלומר מה שיש בין שני בני אדם, שני פרטים, שני יחידים, יש גם בכלל, באומות. שונאים בנפש, פנימה, הנראים ומתחזים כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, שסוף העצות הרעות הללו, כלומר התוצאה שלהם, להבעיר אש במחנה ישראל, להבעיר כל קודש, לא אש גשמית ממשית, אלא כמו לשרוף את הקודשים, לשרוף קודשים, לשרוף את הקודש, לחלות את הקודש ובנו חס ושלום. זה לא אפשרי, אבל יש ניסיונות כאן, כן? עכשיו זה נראה כאילו האומות הן מייעצות לנו עצות, הן לא תמיד מייעצות לנו עצות באופן פעיל כלפינו. לפעמים אנחנו הולכים להתייעץ עם האומות, לפעמים אנחנו גם מאמצים מהאומות כל מיני דברים. חז"ל אומרים, חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים לא תאמין, תורה כמובן כל ענייניהם, תורה אין להם, אבל כמובן דברים רוחניים, מוסריים, כאלה, זה אל תאמין, זה אל תיקח משם. יש לנו את האופי שלנו המיוחד. חוכמה בגויים, תאמין, יש כל מיני דברים של חוכמות, דברים מדעיים, שאנחנו כן. חז"ל אומרים, לך תיקח את זה מן האומות. כן, יש מרכזים רפואיים בכל מיני מקומות בעולם, יש כל מיני בתי חולים כאלה, בכל מיני מקומות שהם תופסים איזה תופעה, איזה חולי, איזה מחלה מסוימת, ובונים מרכז רפואי שלם רק על הטיפול באיזשהו מחלה מסוימת. והם משקיעים שם משאבים וכוח אדם, אינטליגנציה אנושית, וזה מביא ברכה לכל העולם. לא עלינו, לא נפנפון, לפעמים מגייסים כספים להטיס ילד או ילדה במרכז רפואי בבוסטון, בפריז, לא יודע איפה, כן? אז זה דבר טוב, זה חוכמה בגויים, לך תיקר, יש להם, הם יודעים לייצר תרופות חדשניות, הם יודעים לייצר תותחים, מטוסים, ודאי, לך תקנה את זה משם, כן? אבל הרבה פעמים בתוך העולם המדעי שלהם, יש גם את השקפת העולם שלהם. כלומר, נגיד אפשר, יש כל מיני עצות איך לבנות מערכות כלכליות. כן? קמה לה מדינת ישראל לפני כך וכך שנים, והיא צריכה לבנות מערכות לאומיות, ממשלתיות, ציבוריות. איך עושים את זה? איך בונים מערכות? איך בונים משרד הוצאה? איך בונים מערכת בנקאית? היו בנקים בארץ כבר קודם. גם קופת חולים הייתה כבר 30 שנה לפני קום המדינה, כבר הקימו את הקופות חולים, אבל היה צריך להקים משרדים ממשלתיים וכל מיני דברים. טוב, אז בענייני רוח, בענייני דת, בסדר, אנחנו לא לוקחים מהגויים שום דבר, כמובן. אבל בעניינים מעשיים מדעיים, טכניים, של העולם הזה כביכול, למה לא? זה מצוין. צריך ללמוד. אז אנשים ממדינת ישראל הלכו להתלמד במקומות אחרים. היה איזה טייס צעיר, אחרי זה היה מפקד חיל האוויר, במלחמת ששת הימים, קוראים לו מוטי הוד. הוא, איך שהקימו את המדינה, חודשיים לפני קום המדינה, לקחו אותו וכמה חברים שלהם, נתנו להם בוכת הכסף, הם טסו לצרפת ועשו רישיון טייס אזרחי על איזה מטוס ריסוס כזה. הם גנבו את המטוס באמצע הטייס, עשו, טוב, כידוע,
ישראלי.
לא, רצו לעשות עוד כמה סיבובים. זה, והם הגיעו, החבורת פיראטים האלה, באו והקימו את חיל האוויר. כן? זה לא נפלא, אתה הולך ללמוד, בארץ הוא היה בשביל המזרח טייס. אז הולכו שם, לומדו טייס. וכן הלאה. בהרבה תחומים, אבל בכל התחומים המדעיים האלה, הרבה פעמים, יש גם ממשק עם השקפת עולם רוחנית. לא דווקא רוחנית מצד עבודת אלוקים, עבודת השם או זה, אלא דברים שהם עניינים של השקפת עולם מוסרית, אתיקה רפואית. יש אתיקה רפואית, כן? ושם יש מחלוקות גדולות מאוד בין ישראל לעם. בסדר? ואנחנו יודעים מה מתאים לנו, יודעים מה לא מתאים לנו. אנחנו שונים מן הגויים, שונים ומשונים מכל העמים. אבל לפעמים אנחנו מתחילים להתקרב אליהם. איך ההתקרבות? ההתקרבות זה הבושם. זה שלב א'. מה זה בושם? בושם זה אומר שאני שם דגש מאוד מרכזי על החיצוניות שלי. כן? כלומר, אני לא בא בשם האישיות שלי, אני קודם כל, מה שנקרא, מקרין 20 מטר קודם, כולם העריכו שאני מגיע. כן? עוד לא עשיתי שום דבר. לא הוכחתי את עצמי כאדם ישר, או טוב, או מביא ברכה. קודם כל, איך אני מריח. אחרי זה, איך אני נראה. אחרי זה, אם זה כל המותג הנכון, והלבוש הנכון, והמראה הנכון, והלוק, והלייק והכולי, כל ה... קוראים לזה, הרב קורא לזה הקישוט החיצוני, שהוא חשוב. הוא חשוב מאוד בחיים, עד גבול מסוים. כשהוא הופך למרכז של החיים שלי, איך אני נראה, איך נתפסתי בין השם, איך ראו אותי, איך נשמעתי, איך נראיתי, איך זה, אם זה מה שמנהל אותי, אני כבר מתחיל להתרחק מההתרכזות בעולם הפנימי שלי, שהוא העיקרי. יכולים לעשות רשימה, כמו שיש רשימת העשירים, רשימת היפים, רשימת היפות, כן? זה תחרויות יופי. תחרויות יופי זה, זה אלבון לאנושות, ואלבון גם לאנשים שמשתתפות בזה. זה אלבון. זה פשוט מאוד, זה לבחון את האדם בהתעלמות טוטלית מצלם אלוקים שלו, בעולם הפנימי שלו. זה לא מעניין אף אחד, כן? זה פשוט, זה אלבון לאנושות לעשות. זה לא עניין דתי. יש הבעיות הלכתיות, אני לא נכנס אפילו. אפילו בשביל הגוי. זה אלבון לאנושות שלהם עצמם. שאדם ייבחן ויקבל פרס לפי המראה החיצוני שלו. כן? לא המראה החיצוני הטבעי שלו, המראה החיצוני המאוד מוחצן ומושקע ומוגזם ולא יודע. אתם מכירות את התחום, אני לא צריך להיכנס לזה. אבל זה מה שיוון מביאים. יוון מביאים את פיתוח הגוף, את האסתטיקה של הגוף, את האסתטיקה של הבית, האסתטיקה של האיפור. הם בעצם באים מבשורה מאוד מאוד גדולה, שהדבר הכי חשוב בחיים זה היופי החיצוני שלו. מי שקורא על קצת ההיסטוריה מקיסרות יוון וזה, אנשים רקובים עד העצם. אנשים הרגו את הילדים שלהם, הרגו את הנשים שלהם, כי פתחו שיהיה איזה מרד מהבן, מהאי והפה והשם. היה שם מרחץ דמים גדול מאוד בהיסטוריה של קיסרות יוון. בואו נקרא את זה בפנים. בתחילה, הנה, הוא הולך לפי השטבים של החמות. בשליבה, בתחילה, הנה העיצה של הקישוט החיצוני הנפרז, כלומר, ההגזמה של ההחצנה, של המראה החיצוני, העיצה הזאת היא לא כל כך טובה, אבל בעצמו אינה רע כל כך. היא בסדר, אתה משקיע יותר מדי בחיצוניות, באמת, זה לא דבר אידיאלי, אבל זה עוד לא חורבן. אבל, כמה עלולה היא, כמה מסוגלת היא להסיע את הלב, להרחיק את הלב מהטהרה הפנימית. להרחיק את הלב מקדושת התורה והמצוות, שהיא הטהרה, קדושת התורה, היא מאוזן של ישראל. היא החוסן של ישראל. כן? אותו הקישוט החיצוני, הממלא את כל הנימוס וההליכה החיצונית, כלומר זה כל החיים, על פי יוון, על פי יפייפותו של יפת, במידה נפרזה יותר מדי, בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה אחר כך. כלומר, שלב א' של ההתרחקות מהטבע הישראלי שלנו, זה ההתמכרות למציאת חן. ההתמכרות שהתפעלו מהחיצוניות שלי. זה יכול להיות חיצוניות במראה שלי, חיצוניות שאני עושה את המעשים הנכונים, לומד את המקצוע הנכון, אומר את המילים הנכונות, כן, זה הכל, 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 בעצם אני לא מנהל את עצמי, אני לא בוחר מה אני רוצה לעשות בחיים, איך אני חושב שצריך להתנהג, מה אני רוצה לומר, מה אני רוצה לחשוב. לא, אני משרת את החברה, מה שהחברה רוצה לשמוע, אני אומר, מה שהחברה רוצה שאני, אפילו אנשים לפעמים בוחרים מקצוע, מתוך שיקולים כאלה, מה יגידו? מה יגידו? איך זה נראה? איך זה נשמע? כן? זה הכוונה, מה שמנהל אותי זה לא השיקול הפנימי שלי, הקול הפנימי שלי, אלא מה יגידו, החיצוני, הלייק, לייקים, נכון, יש לייקים כאלה. אז זה מה שמנהל אותי. זה שלב א', כי ברגע שאני מושקע בחיצוניות ומתנתק יותר ויותר מהפנימיות, אני בעצם הופך למין כזה בור ריק. ברגע שאני ריקני, כן, כי להתעסק כל הזמן בחיצוניות זה דבר ריקני. כן? ברגע שאני ריקני, אז אני חלש. אני חלש במעוז הרוחני שלי, ומילא יש כל מיני, לא רק החיצוניות והאופנה וכולי של האומות מושכות אותי, אלא גם העולם הרוחני שלהם, המהותי, העקרונות, השקפת עולם שלהם, סולם הערכים שלהם, הוא גם כן מתחיל לחלחל. וזה כבר משהו הרבה יותר חלחל. הבוסם מבטא את הדגש המופרז על החיצוניות. אבל ברגע שיש דגש מופרז על החיצוניות, באה האש הזרה. כן? התורה היא נקראת אש. התורה היא נקראת אור. אבל שהחומות אומרת, לכי תביא את האש, לכי תביא את האור, תביא אש זרה, תביא אור זר, תביא חוכמות זרות, ספרות זרה, שירים זרים, כל עולם התרבות של הגויים, כל השקפת עולם שלהם, הרי הספרים שלהם והסרטים שלהם, זה הכל משקף, הכל משקף השקפת עולם, כמו שדיברנו על יוון בהתחלה, על יוון המדינה היום, שזה כל האירוע הזה עם הפשיטת הרגל של יוון משקפת שבעיני אומות העולם, לפחות רובן, מה שקובע בעינינו מה זה אומה מוצלחת, זה העניין הכלכלי. כן? ומה זה אדם מוצלח? זה אדם שאם אדם הוא לא מוצלח כלכלית, אבל הוא חי את מסילת ישרים, בעיני העולם זה לא שווה כלום. אין פרס נובל, צריך גם אין פרס, פרס אולי פרס ישראל יש שם מפעלי חסד, אבל בעולם לא סופרים את הדברים האלה. אתה רוצה לעשות חסד, תעשה חסד, זה פשוט... זה לא שמים את זה בקורות חיים. כי קורות חיים זה איפה אתה בקריירה שלך, איפה אתה בכסף ובכבוד. תמיד צריך לעבוד יחד. אם יש לך כבוד בלי כסף, חסר. אם יש לך כסף, עברת הרבה כסף, אבל לא משהו שהוא עם תואר, מכובד וזה, אז גם, כסף וכבוד. כסף וכבוד. זה מה שמנהל. גם אצלנו, אדם צריך לכבד את עצמו, אדם צריך להתפרנס, ודאי. אבל אצלם זה הכל. אצלם זה הכל. זה יוון. יפייפותו של יפת, כלומר רק היפייפות של המציאות, רק החיים, איך זה גם, כל דבר שאני עושה, איך זה נתפס, בסדר? ואחרי זה אנחנו מתחילים לאמץ את השקפת העולם, מה שהוא ממשיך פה. אחרי ההיצע של הקישוט החיצוני, הלקוח כולו מדרכי העמים, הרחוקים מאוד מהליכות חיינו הפנימיים, תבוא, הנה תבוא ההסתה לעשות עיקר יסודי גם כן חוכמת העמים. וספרותה הנובעת מבאר נוכריה. כן? גם הספרות של העמים, דיברנו, לא דיברנו על הספרות של העמים. הספרות של העמים, הספרות, התיאטרון, ההצגות, הסרטים, הספרים, כלומר, כל התרבות, השירים, הם כולם ביטויים לעומק החיים שלנו, לשקפת העולם שלנו. כמובן, הרבה מהספרות היא אם תיכנסו לחנות ספרים היום ותראו, יש ספרות מתורגמת. דיברנו על זה? אני לא זוכר אם דיברנו על זה. יש ספרות תרגום. זה כל מיני ספרים שנכתבו בשפות אחרות, גרמנית, צרפתית, אנגלית. תרגמו אותם לעברית. זו תופעה מאוד רחבה. יש באיזה... סטימצקי יש המון המון ספרים כאלה. עכשיו לא צריך לקרוא את הספרים האלה. אני חושב שגם אסור לקרוא את הספרים האלה. אבל רק רואים את הכותרות של הספרים. הכותרות. הכותרות של הספרים... כן? פה מבינים מה קורה פה בספר הזה. כן? מה קורה בספר הזה? הספרים האלה זה ספרים שהם משפילים את הנפש, מנמיכים את הרוח, פוגעים באמון שלנו בטוב, בטהרה, באדם, ומעוררים יצרים. זה ספרים נוראים. זה ספרות, זה פחות או יותר הספרות הגויית כבר כמה מאות שנים. אם זה סיפורי זוועה, אם זה סיפורי טומאה ותועבה, כן, זה העולם שלהם, כמובן עולם הסרטים הוא לא ימכור בלי הדברים האלה, זה משקף את העולם הפנימי שלהם, זה ממלא להם את החיים, הדברים האלה. כלומר, מי שקורא ספר כזה או רואה סרט כזה, הוא בסוף הסרט הזה הוא מאוד, סרט פעולה עם הרבה שפיכות דמים או כל מיני סרטי תועבה, אז האדם הוא כאילו סיפק, קיבל איזה סיפוק פה של איזו חוויה מאוד מאוד מסעירה, אבל הוא בעצם... הוא בעצם משנה את כל סדרי העדיפויות בתוך הנפש שלו. פתאום סיעת ישרים נראה לו איזה משהו שהוא בכלל לא קשור לחיים שלו. זה צינן אותו. הוא החליף דיסקט. הוא החליף דיסקט. הוא התחיל לאמץ את כל השקפת העולם הגויית. אכול ושתו, כי מחר שוב פעם אכול ושתו. השקפת ישראל היא לא כזאת. לכן גם הספרות של ישראל היא לא אמורה להיות כזאת. אם יש ספרות כזאת בעברית, אז זו ספרות ישראלית אמיתית. הספרות הישראלית היא צריכה להיות ספרות כזאת שאתה גומר ספר, אתה מרגיש שזה התרוממות. אני לא מדבר על ספרי קודם, זה ספרות, כן? הרב סבתי, מי יודע, זה הדוגמה הכי טובה. מקווה שיבואו עוד, אולי יש עוד סופרים, אני לא מספיק בקי. הרב סבתי, אתה גומר את הספר שלו, אתה... השם טוב, העולם הוא טוב, יאללה, קדימה, מה אפשר לעשות טוב? זו ספרות שהיא, זה לא הדרכה מוסרית. זה ספרות שהיא מרוממת. שירה, אותו דבר, שירים. המון מהשירים של הגויים הם מאוד אלימים, רעשניים, מסעירים, וגם האל, או דיכוניים, מלאי ייאוש, כן? ומנמיכים, מעוררים יצרים ותאוות, זה הטון המוזיקלי שלהם, הטון המוזיקלי. לפעמים גם לוקחים את המוזיקה שלהם, שמים איזה מילים של קודש. אז זה לא, זה עדיין, זה נקרא לזה מוזיקה אלימה. לא יודע, עשית אצבע על שיר כזה או אחר, אבל זה שירים שמשפילים את הנפש. ושירים, יש שירים שמרומים את הנפש, זה יש הרבה דוגמאות. לא כמו בספרות, זה רק עיקר סבתו, בשירים היום, אתם צעירות, שאני אגיש לכם, לא היו שירים שיש. יש זמרים, המון 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 זמרים, שירים שאתה פשוט ממלאים אותך. מחזקים את העירת שמיים, מחזקים את הטוב בנפש שלנו, את סולם הערכים הפנימי שלנו. כן? השירה מלאה בזה, שזה מקום חשוב. החוכמה של הגויים, הספרות שלהם, השירה שלהם, התרבות שלהם, בעצם בתוך כל הדברים האלה שאת השקפת העולם שלהם. שאנחנו קודם כל הולכים עם החיצוניות המופרזת, שהיא גם כן העתקה מלאמים, אחרי זה אנחנו עולים גם לאמץ את האור שלהם, את החוכמה שלהם, את ההסתכלות שלהם על העולם, הסתכלות על החיים, הציניות על הטוב, הציניות על הצדיקות והתמימות. הם ציניים על זה, הם לא מאמינים בזה. כן? מה זה ערך החיים? מה זה חיים? חיים זה מתנה. מתנה אלוקית, שמיים. מה עושים עם חיים? מה עושים עם חיים? עושים חיים? מבלים, 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 מבלים בשכרון חושים, זה מה שעושים חיים. או חיים ממלאים אותם בערך, ממלאים אותם ברוממות, באהבת האדם, באהבת ישראל, כמובן, בעבודת השם. כן? יפה שעה אחת בעולם הזה. שעה אחת בעולם הזה, מה אפשר לעשות? אז אני אומר, תורה ומצוות, כוונה למלא את החיים בערך. מילא אם מישהו מגיע והוא כבר בקושי כבר חי, מאוד מבוגר, מאוד חולה. הוא חי? ודאי שהוא חי. אגרא, ככה מספרים, הגאון מווילנה, ברגעים האחרונים, לפני שהוא נפטר, רואים את הציצית שלו. אמר, עוד כמה שניות, עוד כמה שניות. כן, כי המתים חופשי, המתים חופשי מן המצוות. עוד כמה שניות, הוא רצה את הציצית עוד כמה שניות. הוא הסתכל על החיים צורה אמיתית. הגויים לא מסתכלים ככה. ניתן דוגמה. בקנדה, יש, קנדה הם משוגעים קצת. מאוד משוגעים. אז הם יש, שנקרא, רפואה זה מדע, נכון? אבל יש אתיקה רפואית. אתיקה רפואית זה כבר החלטות מוסריות ביחס לרפואה, כן? ונגיד סוגיית ההפלות, וזה כל מיני דברים כאלה. אבל אחד הדברים הגדולים שמדברים עליו באתיקה רפואית, זה אנשים שהם גוססים. אנשים שהם חולים סופניים, זה ככה, זה חולים סופניים. מה עושים חולה סופני? כן? שערי חמי. חולה סופני יכול למות אחרי יומיים, יכול למות אחרי שנתיים, והוא מחובר וכל מיני מכשירים וכו'. אז החוק בקנדה אומר דבר כזה. אם החולה לא רוצה לחיות יותר, הוא סובל, הטיפולים, זה, מכשירים, זה. אז מכבדים את הבקשה שלו. זה מה שנקרא המתת חסד. כן? בשון חז"ל, שפיכות דמים. אסור לעשות דבר כזה. צריך לעשות לעצמו משהו, זה סוגיה אחרת. אסור להורג. אבל אם החולה אומר שהוא רוצה לחיות, ולסבול איסורים, ולעבור ממשיך טיפולים, והוא סובב, הוא רוצה לחיות. אז פונים, שואלים את המשפחה שלו. אם המשפחה אומרת שקשה להם כבר, נמאס להם להגיע בית חולים כל יום, אז מה אם הוא רוצה לחיות? קשה להם. צריך להקשיב להם. כן, זה סכסוך משפחתי רציני מאוד, כן? ואם החולה רוצה לחיות והמשפחה שלו גם רוצה שהוא יחיה, לא. לפי החוק הקנדי, שני רופאים בכירים יכולים להחליט אחרת ולהוריד הוראה ונתק אותו. זה האתיקה הרפואית, המדעית של קנדה למשל. למה? נחזור להתחלה. איך, מה זה אדם מוצלח? מה זה אדם שהוא חי באמת, נקרא חי? שהוא חי את החיים הגופניים, הכלכליים, והעולם הזה, נכון? הוא מסכן, שבר כלי, שוכב פה בבית חולים, עולה המון כסף למדינה הקנדית, כן? והמיטה הזאת מישהו אחר שאפשר עוד להציל את החיים שלו, שאוכל ללכת להרוויח הרבה כסף ולעשות חיים וכו'. הוא כבר לא חי, הוא לא יכול לעבוד, כן? הוא לא יכול ליהנות. הוא לא חי! זה השקפת העולם, זה האתיקה הגויית. אני חושב שהיא לא נכונה אפילו לגויים. בעם ישראל זה ודאי שם. כתוב מסכת שבת, שאם מישהו נפטר, כן? אז אסור לעצום לו את העיניים. בשעה הראשונה. כן? כי זה עלול לזרז את יציאת הנפש. כלומר, אדם כבר נפטר, אין מעצימין את המת. הוא מת. אין מעצימין את עיניו. לא נוגעים. כי אולי באיזשהו חוט, כחוט השערה זה עלול לקרב את יציאת הנפש, או אתה כאילו אתה לוקח חלק בנטילת הנפש. כל כך אנחנו זהירים בחיים. כן? אז מה אם אדם כבר לא יעיל? הוא לא פעיל, הוא לא רווחי, הוא לא נהנה. אז מה? הוא חי, יש פה נשמה. לא בוחנים את החיים רק על פי הגוף, אלא על פי הפנימיות, על פי הנשמה. אז זה דבר שהוא זה חוכמת הגויים. ברגע שאנחנו מתמכרים לחיצוניות של יוון, של התרבות המערבית, אנחנו עלולים גם לאמץ את השקפת העולם שלהם. זו דוגמה אחת, יש אין סוף דוגמאות בדבר הזה. כן? איך רואים בתוך החוקיות שלהם, בתוך העולם, סולם הערכים שלהם, כמה שזה שונה מאצלם. כן? אנחנו נעשה הכל שאדם יחיה, מחללים את השבת, שאדם יחיה עוד שעה. הוא ימות עוד שעה! מחללים עליו את השבת, מלאכות דאורייתא, בשביל עוד כמה רגעים של חיים. לא אומרת, מלא עבוד כבר, הוא לא, לא, אין דבר כזה. אנחנו מאמינים בחיים. כי אנחנו מעריכים את החיים מצד האלוקי שבה, מצד הפנימי שבה. זה שלנו. זה חי בה, ולא שימות בה. כן? חפצי חיים. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אנחנו ודאי לא רוצים להיות כמו הגויים. אבל ברגע שלקחנו את המשחה, את הפרסם, לקחנו את החיצונית, לקחנו את המראה החיצוני, את הריח החיצוני, את העולם התרבותי המוחצן הזה, יתר על המידה, אנחנו נכנסים לקבוצת סיכון. קבוצת סיכון שאנחנו עולים גם לאמץ את כל השקופת העולם שלנו, את כל סולם הערכים שלנו. בוא נמשיך פה. כשמתקבס יחד הנימוס החיצוני המוגזם, שהוא כולו שלו לישראל ותורתו, כן? כי אדם הוא כל כבודה בת בנך פנימה וכו', זה כל אדם מישראל. אבל כשמתקבץ החיצוניות עם אותו האור הזר, הרוח הזרה, הערכים הזרים, השקפת העולם הזרה, עת זרה, השורף בחומו ובנטייתו כל רגשי קודש, עלול הוא לשרוף כל מועדי אל בארץ. לכן הייתי אומר דבר כזה, תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים גם אל תאמין. מה, למה להתקרב? בוא נעשה ניתוק גמור ולא נתקרב לגויים, לא לקחת מהם שום דבר, אפילו דברים מדעיים. כי אולי, אולי אנחנו נאמץ לעצמנו כל מיני ערכים שלהם והשקפת עולם שלהם. אבל לא, חז"ל אומרים, תורה, אל תאמין. דברי רוח, מהות, פנימיות, אל תאמין, אל תיקח מהם. חוכמה, תאמין. אז מה? בזהירות. בזהירות, לדעת אם זה לא משהו שהוא משבש או סותר את סולם הערכים שלו. זה דבר, זה יש... והם מחפשים לעשות את זה. והרבה מהקצינים הבכירים בצבא, אז כבר 20 שנה בערך, הם עוברים השתלמויות. עוברים השתלמויות באוניברסיטה הכי פמפונה באמריקה, קוראים לזה הרווארד. כן? כנראה היה איזה אדם שקראו לו הרווארד, ונפטר, ואני לא יודע מה. לא יודע אם זה ליולי נשמד. קוראים לזה הרווארד, זה אוניברסיטה מאוד מאוד... גם האוניברסיטה באמריקה זה לא 2,000 סטודנטים, זה 25,000 סטודנטים, 30,000 סטודנטים, זה עיר קטנה. ושם בעצם מגדלים את הסנטורים וראשי הערים והמועמדים לנשיאות של העתיד. זה כוח פוליטי מאוד מאוד עוצמתי. זה קבוצת אליטה מאוד מאוד קובעת בהמון דברים, מנחת פוליטי עצום, זה לא סתם סטודנטים. והם שם שונאי ישראל תמיד, ועכשיו בצורה רדיקלית לגמרי. אלופי צה"ל עוברים שם הכשרות כבר 15 או 20 שנה. עושים שם כמה חודשים, מכניסים להם כל מיני רעיונות מחלישים ונרטיבים, וכל בני אדם הם שווים, אין יהודים וערבים, יש בני אדם, כל ה... זה ה... אני חושב שברוך השם זה לא השפיע הרבה, אבל זה כן קצת הרדים אותם. זה קוראים זה קרן וקסנר, זה יהודי שתרם מיליונים, מיליארדים לארוורד, כאילו בשביל הקורסים האלה של צה"ל. למה אני מזכיר את שמו? כי הבור מחדשות הבוקר שהוא השיג את כל התרומות שלו לארוורד וסגר את כל ה... אז הוא עשה תשובה שלמה, ולדעתי בשגגה הוא מימן משהו ש... שתמתם את המפקדים שלנו. תמתם את המפקדים שלנו. ממש. אין את דבר, הוא כבר הוא כבר לא תורם לזה. ואני מניח שצהל לא ישלח לארוורד עכשיו, זה כל יהודי מסתובב עכשיו בארוורד הוא בסכנה.
שכחו
משרק את הסרט, שהם רק את הסרט. כן, זה לא מפתיע שם.
כן,
זה
שירו מה עשו להם. אבל אתם עשו גם, הם עשו בתוך צהל היום,
אבל לא יכול להיות, אני לא מספיק. יש המון המון הקורסים האלה, לרוב זה עזרה. אנחנו יודעים איך לבנות חיילים, מפקדים, אנחנו יודעים איך להילחם, אנחנו יודעים מי הטוב ומי הרע. באים האומות ומנסים לבלבל אותנו, בעיקר העולם המערבי, האיחוד האירופי וארצות הברית. אבל חז"ל אומרים שאם יש חוכמה בגויים, לך תיקח את זה משם, בזהירות. אל תיקח דברים של אתיקה, דברים של מדע. זה מה שהוא מסכם פה. על כן, בזהירות גדולה ויתרה, צריך שיוקח כפי הצורך הראוי, מה שיראה על פי איזה קריטריון, על פי תורת אמת. לקרב איזה עניינים מהדברים החיצוניים של החיים, המדעיים, הטכנולוגיים, ולא להישען על היועצים, על העולם הערכים שלהם, לפי דרכם החפצים בשריפת נשמה ישראלית. האומרים, אותם אומות שהן לפעמים ידידותיות איתנו, האומרים כי אי חמת, זילי איקשית נפשיך, תשקיע בחיצוניות, ואחר כך איתלי נורה. אבל מה נוראה היא האחרית? כן, מה, לאיפה זה יכול להביא אותנו? אשרי שומר נפשו והוא נוצר דרכו. יש אסיים עוד משהו, יש בספר שנקרא מאמרי הראייה, זה מאמרים שהרב זצ"ל הוציא, בכל מיני עיתונים וכל מיני הרצאות שהוא נתן, בכל מיני מקומות שחנכו את בית ספר לאומנות בצלאל, אז יש שם משהו דיבר. אז יש שם משהו דיבר שבחנוכת המכללה העברית בירושלים, אולי זה האוניברסיטה העברית אחר, כתוב מכללה העברית. והוא אומר שהוא מדבר בדיוק על העניין הזה של יוון, זה כאילו ביטוי לחוכמות. בונים פה מוסד שהוא כולו כולו עניין ללמוד את חוכמות הגוי, כן? המכללה. והוא אומר שם, הוא מביא פסוק מישעיהו שאומר שלקראת גאולת ישראל, אז כתוב, הוא פחד ורחב לבבך. זה שלוש מילים סמוכות. הוא פחד, הוא פחד ורחב לבבך. שואל הרב, זה דברים סותרים. הוא פחד, פחד זה לפחוד. לא רק לפחוד במובן כאילו של אני פוחד, אלא לפחוד כמו, זה מאוד מאוד בזהירות, מאוד מאוד בחששנות, בהססנות, בחשדנות. ורחב לבבך. לא, תהיה ברוחב לב, תהיה כאילו, תהיה משוחרר. זאת אומרת, זה סתירה. הוא אומר, זה לא סתירה. הוא אומר ככה, יהודים, ככה הוא מדבר על כל הפרופסורים שם בחנוכת המכללה הזאת, יהודים בגלות. שכשהם ניגשו לחוכמות יוון, ניגשו לחוכמות הגויים, חוכמה בגויים תאמין, אם הם באו מתוך ופחד, בזהירות, בערנות, לא לאמץ לעצמנו כל מיני ערכים שהם זרים לנו, אם באו ופחד, אז רחב לבבה. באמת קיבלו מזה ברכה גדולה בעניינים המדעיים שהם למדו. כן? אבל מי שלא, אדם ישראל, שלא ניגש לחוכמות הזרות האלו עם ופחד, עם זהירות יתרה, לא רק שלא רחב לבבו, הוא אומר ככה, הוא כבר לא איתנו פה, והצאצאים שלו לא איתנו, ככה אומר הרב. מי שיושב פה זה אומר שסבא רבא שלו היה מאוד זהיר ביחס לחומות הגויים. ומי שלא היה זהיר, אז הם לא יושבים איתנו פה, הם התבוללו, ככה בצורה חריפה הוא אומר. אז אנחנו בזהירות גדולה ניגשים, לוקחים ודאי, יש דברים מדעיים, רפואיים, פשוט. אבל צריך להיזהר משני דברים. התרבות המוחצנת, המופרזת, שהיא בעצם פותחת פתח להתחיל לאמץ גם את עולם הפנימי ועולם הערכים שלנו. כמו מה זה אדם מוצלח, מה זה ערך החיים, מה זה רגע של חיים, אפילו אם אדם הוא כבר לא מתפקד. זה כל מיני דוגמאות של סולם הערכים שלנו, שקופת העולם התורנית, האלוקית של ישראל, שהיא שונה בהרבה דברים מאלה של האומה. כן. איזה דברים? הפסיכולוגיה, זהו, זה צריך המון 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 זהירות בדברים האלה.
אפשר לקחת
אני לא יודע מה קורה בפקולטה לפסיכולוגיה, אבל אני קראתי כמה דברים שיש יהודי פסיכולוג קוראים לו מיכאל אבולעפיה, נכון?
כן.
יש לו ספרים כאלה וזה. אז שמתי לב שהרבה פעמים הוא אומר, כן, בפסיכולוגיה, זה מבטא צרפתי כזה כמה, בפסיכולוגיה הגויית זה כך וכך, אבל לא, לא, זה לא אצלנו כך. אבל יש כמה דברים שכן, אז זה, לא יודע איך זה, מה, צריך הרבה זהירות שם. כן? כי הפסיכולוגיה האנושית באופן כללי היא התייאשה מתיקון האדם. התייאשה מהתיקון. היא מנסה להקל על האנושים, אבל היא לא מאמינה בתשובה. אז כל הפסיכולוגיה של עם ישראל מבוססת על זה, שאנחנו מאמינים בתשובה. לא כי שכנעו אותנו. שבע יפול צדיק, קם. שבע יפול צדיק, קם. למה אנחנו קמים? למה? כי יש לנו אמון עמוק בתיקון, בתשובה, בטוב. הפסיכולוגיה הגויית היא לא. המקצוע שהכי הרבה מתאבדים בה בארצות הברית זה הפסיכולוגיה. כמה הם יכולים לשמוע את כל הרע הזה? הם בעצמם כבר לא מאמינים שאפשר לתקן משהו. אבל יש גם דברים טובים בפסיכולוגיה. באמת שאלה, אני לא יודע. את רוצה ללכת ללמוד פסיכולוגיה? זה צריך... דברים נפלאים, טוב? כן, כן. תראי, אנחנו קודם כל צריכים להיות מאוד מאוד נאמנים לעצמנו. כל שאדם הוא יותר נאמן לעולם הפנימי הישראלי, שזה חז"ל, וזה כוזרי, והרב זצ"ל, כל שאנחנו יותר תמוע בנו אמונת ישראל, האמונות של עם ישראל, סליחה, אז החושים יהיו יותר חדים. החושים שלנו יהיו יותר חדים שלא, לא, וככה הגויים חושבים, אנחנו לא חושבים. כן, כל שאנחנו מעצימים את שלנו, ללמוד את כל תורות הגויים, אנחנו לא נגמור עם זה. מה שכן, צריך ללמוד את תורתנו שלנו, את ההלכה ואת הדברי האמונה. כשהדברים האלה הם ברורים לנו, אז ברור לנו מה לא בשבילנו. כן. יש גם דברים משתנים, זה לא... סיפרה איזה דודה זקנה אצלנו במשפחה שהיא הייתה באירופה לפני השואה, אז היא אמרה שהם גרו באיזה כפר או משהו. זה סיפרה שהיה איזה בחור אחד שהיה נוסע באופניים. ככה, בצקצקה כזה. אני חשבתי את זה מה הבעיה שבחור נסע באופניים. לא, איפה שהיא הייתה גרה בהונגריה, בחורים ישראל יהודים לא נסעו באופניים. אז מה, אמרתי לה, מה הסיפור, מה בא באופניים? מה זה אומר, הוא נסע באופניים? תראה, בשבת? לא, לא, כאילו, סתם, ביום חול הוא נסע באופניים. מה זה? לא, לא, ואחרי המלחמה הוא באמת התחתן עם גויה. זה יסתדר לה. זה יסתדר לה, שני הדברים. זה מה הסיפור? אני לא יודע, עד היום, היא יפתרה כבר. ממש אני לא יודע. יכול להיות שמי שהיה לו גר באיזה כפר, עיירה יהודית, אופניים, זה אומר שהוא נוסע לעירה גדולה, והוא מחפש... אני לא יודע, אני לא יודע להסביר את זה. אז אין בעיה לנסוע באופניים. כלומר, לא צריך להקשיב לסבתות האלה, לקרוא לנו ממה להיזהר, ממה לא להיזהר. בסדר, לא פרדים מהאופניים. אבל בדברים... סליחה, דברים של רוח, של מהות, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בספרות, בסרטים, בשירים. לבדוק את עצמנו, לפעמים זה גם שירים בעברית. אבל שירים בעברית שמשדרים נמיכות, משדרים עצבות, דיכאון. למה לשמוע שירים כאלה? זה לפגוע בנפש שלנו, כן? אדם, הנפש שלנו היא שמחה בטבע. אז לא נכופף אותה לתוך עצבות, כן? לתוך דיכאון. לפעמים גם הסיפורים שעכשיו מדברים ברדיו, כל הניצולים, שהשם ישמור אותם, לא מצפה לשמוע יותר מדי. רוצים להזדהות, אבל לא לשמוע יותר מדי, זה יכול לדכא את הנפש. ברוכות יהיו, תודה רבה.